ככה אנחנו שוב במפגש שלנו, לונדין ואנגלמן.
אנגלמן ולונדין.
לונדין ואנגלמן, אז אנחנו...
וחידה לצופים, מה שונה הפעם בשאר המשדרים?
אני לא בטוח שזה מעניין את הצופים.
זה מעניין את הצופים.
אני לא בטוח שזה מעניין את הצופים.
שימו לב, הרב אנגלמן עם חולצה של רב, ואני הגעתי עם חולצה לא. אוקיי.
כיוון שזה לא מעניין את הצופים, אנחנו מתקדמים. בגלל פרשיות שובבים, הרב חגי תפס רוח
שובבות
מסוימת, אבל אנחנו רוצים להתייחס לשובבים האלה בצורה רצינית. אנחנו יודעים שיש מנהגים סביב פרשיות השובבים. למה? למה? מה זה אומר? אולי
נפתח.
נשמע, בשמחה.
רבינו, תמשיך. דבר ראשון, שובבים, זה ראשי תיבות של פרשיות השבוע, שאנחנו נמצאים בעיצומם, שמות ועירה, בו בשלח, יתרו משפטים. בשנה מעוברת, כאשר מוסיפים חודש נוסף, אז זה מוסיף עוד שתי פרשיות, תת, שובבים תת, תרומה תצווה, שזה ימים שהתקבלו בעם ישראל, בעיקר בתורת הסוד, אבל היום זה נפוץ במקומות נוספים, ימים שבהם זה זמן להתרוממות רוחנית, זמן להתגברות על יצרים, יש כאלה שמתענים, תכף נדבר על זה בימים הללו. וכדאי שמעט קצת נדבר על המהות הרוחנית של הימים הללו, שבסופו של דבר הם סובבים סביב פרשיות השבוע של אותם, ימים, שהמכנה המשותף לכל הפרשיות הללו זה יציאת מצרים. וכאן באמת הרב ליאור, אולי נדבר איך יציאת מצרים קשורמת לימים הללו של ההתגברות וההתעלות הרוחנית.
כן, אולי אנחנו מדברים על יציאת מצרים, אנחנו מדברים גם על השיעבוד מצרים. כלומר, זה התחיל מהשין הראשונה, מהשמות והשיעבוד. נדמה לי שכשעוברים עם הפרשיות הללו, כל סינדרום השיעבוד והגאולה יכול ללמד אותנו איך אנחנו נכנסים לשיעבודים, למיצרים אישיים, למקומות שאנחנו לא רוצים להיות בהם, אבל אנחנו שם, ואיך אפשר לצאת מהם. אולי נגיד... נגיד כמה מהדברים ונוביל את זה הלאה. אני חושב אחד הדברים המאוד מאוד ברורים שקורים זה שהשיעבוד מתחיל באיזושהי הסכמה. כתוב שעבדו בפרח, חז"ל אומרים פרח, פרעה אומר להם תראו, אני עובד, הכל בסדר, אני משתמש בזה אף שאני מבין שהטרמינולוגיה קשה וזה בדיוק ההקשר, העבודה משחררת, כלומר אין מה להיבעל, הכל בסדר, זה המקום. נדמה לי שגם הרבה פעמים אדם נכנס למקומות של שיעבוד, של התמכרות, של מיצרים, כשבהתחלה הוא אומר לעצמו, זה בדיוק מה שאני רוצה, זה בדיוק מה שישחרר אותי. אני
רוצה להוסיף שהיום זה אולי הדרך היחידה שאדם נכנס למיצרים. זאת אומרת, אם בעבר באמת היה תקופה שהיו שיעבודים חיצוניים, היום כמעט, ואין לנו מישהו שמכריח אותנו להשתבד, יש עוד אולי מקומות עבודה פה ושם, מקומות מסוימים בעולם, יש איזה חלק היום מה, נקרא לזה הפוטנציאל הגדול שקיים בנפש, במציאות המודרנית, שאדם בוחר אם להשתעבד או לא, וכאן מסתבר שהרבה כן בוחרים להשתעבד, מתחילים בפרח.
בוחרים להשתעבד ובטוחים שהם בני חורים. כלומר, האדם המשועבד המודרני ברור לו שהוא בחירות גמורה, הכל לגמרי בסדר. אני הרבה פעמים חושב על זה כשנכנסים לסופר לקנות. כשההחלטה האסטרטגית היא לקנות לחם וחלב.
אז אתה חוצה את כל הסופר עד הסוף.
בדיוק.
ובדרך.
אז זה לא רק עד הסוף. הסופרים עובדים שבקצה שמאל בסוף יש לחם, בקצה ימין בסוף יש חלב, ובקודקוד השלישי של המשולש יש קופות, ויש תור בקופות, ויש שוקולד וסיגריות ליד התור. אבל אתה בטוח שקנית בעצמך את כל השק ש...
לא, זה השלב שהילד איתך אומר, אבא, אם אפשר את הפסק זמן וכו' וכו'. אתה קונה סיגריות, הרב ליאור?
לילדים.
לילדים. אוקיי, אז השיעבוד הזה באמת אדם נכנס מרצונו. ועכשיו השאלה איך באמת אדם יוצא מהמצרים. כי באמת כל הנושא הזה של יציאת מצרים, שאנחנו, זה אולי הדבר הכי נוכח בחיים שלנו בתור יהודים, אנחנו מסכים את זה כל רגע אפשרי, כמובן זה לא רק היציאה הטכנית, לפני 4,000 שנה איזה עם עבדים שיוצא ממצרים. יש כאן ביטוי ליציאת מצרים תמידית, כולם יודעים, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו, כאילו הוא יצא ממצרים, בני ישראל יוצאים ביד רמה, בפרשיית בו אנחנו קוראים, יש כאן איזה הווה מתמשך של יציאה, והיכולת לצאת מההרגלים, מההתמכרויות, מהמיצרים, זה מיועד לימים הללו. מה אנחנו באמת יכולים לעשות בשביל לצאת ולהשתחרר מהדברים?
כן, אני חושב שעוד רגע לפני היכולת יש את שאלת הרצון. כלומר, האם אני באמת רוצה? ממש אפשר לראות את זה בפרשות של השיעבוד, כשמשה רבנו רואה את המצרי נגד העברי, ברור לו שהעברי רוצה לצאת. כשמשה רבנו רואה את העברי מול העברי, כבר לא ברור שהם רוצים לצאת.
הוא מתכוון שכאשר הוא רואה שההתנגדות מופנית כלפיו.
קודם כל הוא רואה שיש בין העברי לעברי מתח ואלימות, וכשהוא בא להושיע, הוא אומר, סליחה, סליחה, לא רוצים פה מושיע. ואנחנו רואים באמת שלוקח זמן ארוך מאוד, כמה עשרות שנים, עד שיש צעקה, עד שמחליטים שבאמת רוצים. כלומר, נדמה לי גם במישור הפרטי, שהרבה פעמים אדם סובל בתוך השיעבוד האישי שלו, והיצרים והמיצרים, ועדיין הוא ידביק את עצמו טוב לקיר, והוא שאל, ובכנות, אני מוכן, אני רוצה לצאת ומוכן לשלם את המחיר בשביל לצאת? שאלה.
שאלה.
וכשהתשובה היא כן, באה השאלה שלך, אז מה עושים?
מה עושים? אז פה אולי נמשיך את הקו הזה, כאשר עם ישראל רוצה לצאת ממצרים, יש פה תהליך שהוא שידוד מערכות כללי. זאת אומרת, הפרשיות הללו מדברים על עשרת המכות, על הניסים שלוו ביציאת מצרים, אומרת, אם אני ממשיך אותו כיוון, אי אפשר לצאת באופן חלקי. ואת כאשר עם ישראל יוצא ממצרים, הכל משתנה. המים משתנים, ככה מסביר לנו המהר"ל מפראג, שיש פה עשר מכות שבעצם זה עשרה רבדים במציאות, המים, לאחר מכן הצפרדע, שזה משהו שהוא מציאות ביניים בין מים לבין יבשה, קינים, שזה אפר הארץ, כזה ערוב, שזה כבר גבוה יותר, דבר, שיל, ערוב, ברד, בקד בכרות. זאת אומרת, יש שינוי טוטלי של המציאות. זה השלב הראשון של היציאה, עם אגב גם המחירים. שעשרת המכות יוצרים במציאות. זאת אומרת, שאדם רוצה לצאת מהתמכרויות, משעבודים, צריך להיות מוכן גם לקבל מכות.
כן, ובמציאות וביהודים עצמם, במכת החושך, גם אנחנו שילמנו מחיר כידוע.
ארבעה חמישיות.
כן.
לפי חמושים עלו ישראל ממצרים. הלאה, יוצאים ממצרים, עשרת המכות, מגיעים לפרשת בשלח. עומדים מול ים סוף. מה אנחנו יוצאים משם?
אני חושב שיש איזה רגע בכל גאולה, גם כללית, גם פרטית, יש איזה רגע אחרי שכבר יצאת. נגיד ככה, האנרגיות של ההתחלה, אני רוצה לשנות, אני רוצה להשתחרר, אני אנצר, זה אנרגיות מאוד חשובות, כל ההתחלות קשות, אבל כל ההתחלות מלאות כוחות. מה קורה אחרי שהלכת כמה ימים, ופתאום אתה מוצא את עצמך בתנועת פרסה, ועומד מול הבלתי אפשרי, נדמה לי שבכל הגאולות זה ככה, עכשיו השאלה אם לא מכוח אותה התלהבות ראשונית, אלא מכוח מקום בריא אחר, אני מוכן לתת את הפייט וללכת עד הסוף. זאת שאלה, אנחנו רואים שעם ישראל נחלק שם, היו כאלה שאמרו יאללה, חזרה למצרים, היו כאלה שחשבו על התאבדות, היו כאלה, אנחנו רואים ממש מציאות קשה, היכולת להגיד, לא יצאתי סתם, לא התחלתי סתם את המסע הזה. הרגע הזה אני לא מוכן לוותר עליו, זה רגע גדול.
אז מגיעים ליתרו ומשפטים. זאת אומרת, אחרי שיצאנו מהמצרים, שוב, בהחלטה נחושה לצאת עם המחירים, וגם ביררנו את ההחלטה הזו לאחר מכן, שאנחנו קצת יותר שקולים ובוגרים, עכשיו אנחנו מקבלים תורה. ולא רק מקבלים תורה, אם אפשר להוסיף פה, גם חלק מקבלת התורה הכללית, זה גם עובר דרך דברים חיצוניים, כמו יתרו, דמויות שהן אפילו לא מעם ישראל, שגם אדם נפתח לרעיונות ולכיוונים שעוזרים לו לברר את האמת הפנימית שלו, מה שבסופו של דבר מגיע לידי ביטוי מעמד הר סיני, זאת אומרת, אדם נפתח למשהו שהוא מעל ומעבר לאנושיות שלו, חושף את המעיין היותר עמוק ותאומי, ואם נוסיף, הוא מגיע גם למשפטים. זאת אומרת, הדברים לא נשארים רק באורות גבוהים, הם יורדים גם...
מתפרט לפרטים, לחיים.
למצוות, ואז כי תקנה עבד עברי, שש שנים יעבוד, ובשביעי, ככה פותחת לנו פרשת משפטים, בשביעי יצא לחופשי חינם, מת, יוצאים לחירות. אפשר גם להוסיף שבשנה מעוברת אנחנו גם תרומת הצווה, אנחנו גם בונים משכן עם הכוחות הללו ובגדי הכהן הגדול. אם אנחנו מתמצאים את זה גם לרמה המעשית, כאמור, יש נהגו בעם ישראל, לפחות היה בתקופה כזו, מקובלים להתענות בימים הללו של השובבים, צומות שני וחמישי. היום ההמלצה היא פחות צומות של אוכל ושתייה, כי במצבנו הנוכחי, לפחות במצבי הנוכחי, זה לא כזה פשוט. יש כאלה שממליצים תעניות דיבור. שמעתי גם יוזמה מעניינת בשנים הללו לעשות תעניות אינטרנט בתקופת השובבים.
זה נראה לי הכי מוצלח. נראה לי הכי חשוב.
גם הכי קשה.
הרב קוק, כשהרב חרלאפ נפטר רבו, הוא אמר לרב קוק, אולי נחנך בעקבות הרב שלי וכו', ואז הרב קוק אמר לו, כשהרב שלך היה צם ומתענה, הוא היה חושב...
רק להבין שהרב של הרב חרלאפ, הרב צבי מיכל שפיר, אם אני לא טועה, היה אדם מאוד מאוד מסוגף.
כן, מסוגף, מלא תעניות, ואיש צדיק גדול מאוד, אז הוא אמר, תראה, כשהרב שלך היה מתענה, הוא חושב על ריבונו של עולם. כשהציבור מתענה...
חושב על דברים אחרים.
חושב על אוכל.
כן.
אבל רעיון של תענית אינטרנט, או לפחות סיגוף מסוים, זה נשמע לי...
הגבלה, אתה יודע, בלי
וואטסאפ. נשמע לי דבר נפלא. אתה הזכרת את תרומה תצווק כתוספת של שנה מעוברת, כלומר, מה שאנחנו מרוויחים באקסטרה, בתוספות, ואני חושב שבאמת חלק גדול מהיכולת של אדם לצאת משעבוד אחרי השלבים שתיארת, זה ההחלטה... שיעבוד הרבה פעמים נמצא כשאדם תקוע בתוך עצמו. גם עבד, אין לו חי בתוך עצמו, ואחר כך הרבה פעמים זה הישרדות, לחיות אלה, לשרוד במדבר ולעבור. והרגע הזה שבן אדם הוא כבר מפסיק להיות הנגאל, מפסיק להיות המקבל, והוא תורם תרומה, והוא עושה למען, והוא בונה משכן.
צריך לצאת מעצמו למעגלים.
אני ראיתי דבר נפלא, אני אשתף אותך, רב חגי, שהרש"ר הירש כותב, אז אני מתחיל במדרש, שמשה רבנו מכל השמות שהיו לו והיו לו, אמא שלו קרא לו טוב, אבא שלו קרא לו טוב, אמא שלו קרא לו טוביה, ומכל השמות מה נשאר? משה. שזה שם בכלל שנתנה לו בתיה, בת פרעו, שם שבא מבחוץ וכו'. אז המדרש אומר, גדולים גומלי חסדים שניח הקדוש ברוך הוא כל השמות, הוא בחר בשם של אם. אבל הרש"ר עיר שאומר, שמה זה המשמעות של השם הזה? הרי זה לכאורה נגד הפסוק. כי למה הוא נקרא משה? כי מן המים
משיתיהו.
אז איך צריך לקרוא לו? מושה, או נמושה, או כל מיני מילים שמבטאות
שהוא נמשה.
חידלון, העזרות.
פסיביות, שאדם
כן. אבל היא אמרה כך, גאלתי אותו, עכשיו יש שתי תודעות שיכולות להיות. או תודעה שהוא הנגאל הנצחי, הוא תמיד הזה, הנעזר הנצחי. או מי שעבר גאולה, עכשיו לוקח את זה וגואל אחרים. ואז כתוב, הוא אומר שם שהיא הלכה ליוכבד, שאלה אותה, איך אומרים בשפה שלכם כדי שבארמון לא יבינו, איך אומרים בשפה שלכם גואל? היא אמרה לה, משה.
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 מושה אותו, אז הוא גם ילך וימשה
אחרים. אז נראה שגם בפרטי, אחרי כל הגאולות הפרטיות, צריך למשות אחרים.
אז זה, אתה אומר, זה חלק מה, אולי זה השיא של הגאולה והיציאה מהמיצרים. טוב, אז זה ימי השובבים, ימים שעבודה, יוצאים מהמיצרים, גואלים את עצמנו, גואלים אחרים, יוצאים מהתמכרויות. אז למעשה אני חושב שחוץ מהתוכנית הזו שלנו, אנשים לא יראו שום דבר באינטרנט בתקופה הזו. ככה זה נראה.
אני מניח.
אני מניח שאחרי הדבר הזה מן הסתם זה מה שיהיה.
אני חושש שאחרי שרואים אותם, אין חשק לראות אותם. טוב, שובבים נעימים, הרב חגי.
שובבים נעימים, שיהיה לכולם שבועות טובים, מלאי גאולה מהמיצרים.
שלום, שלום.